הנושא של השיחה הערב זה להתמסר, לראות ולהרפות. ובעצם אני רוצה להציע או להצביע על כמה גישות או גישה תרגולית שעשויה להביא אותנו לחופש. ואולי גם קצת על הפירות של החופש הזה. מספרים שהבודה, אחרי שהוא התעורר, ישב תחת העץ והרהר במשמעויות של השחרור שהוא חווה, ואיך הוא חוזר או לא חוזר עם זה, לחברת בני אדם, ומה הוא עושה עם זה. ומספרים שמספר ימים לא קטן, הוא ישב תחת העץ בתחושה של אין טעם שהוא ילך ויספר את זה וילמד את זה לשאר בני אדם. הוא חשב שזה כל כך עדין, שאף אחד לא יבין. וזה מדהים ש... לקח לו לא מעט זמן עד שפתאום התברר לו שייתכן שיהיו אנשים שכן יוכלו להבין. ואז בעודו מהרהר באפשרות הזאת, הוא החליט שהוא יצא והוא ילמד, ואלה שיבינו יבינו. ומאז הלימוד מתבצע, ואלה שמבינים מבינים. ואני אומר את זה לא כדי לדכא או לייאש אף אחד. אני זוכר שאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, שער המוח התחיל לחשוב, אני מאלה שלא יבינו, מאלה שיבינו, כאילו. זה לא היה מחשבה שמאוד שמחה אותי. אבל בכל אופן, אני אומר את זה כדי להצביע על העדינות של הדרך שאותה הציע הבודה כדי להשתחרר. היא עדינה כי היא נראית מאוד דומה לדברים שאנחנו מכירים, אבל היא כנראה מאוד לא דומה. והמסר שם הוא רדיקלית שונה, ויש לזה הרבה היבטים, ואני אגע בהיבט אחד שאני חושב שאנחנו פוגשים אותו כשאנחנו באים לתרגל, כאן, אתמול והיום. אוקיי, אנחנו שומעים שיש אפשרות של להשתחרר, לחיות עם פחות דאגות, חרדות, מחשבות, שיפוטיות. אז אנחנו באים ואוקיי, ההנחיות אומרות לנו לשבת בשקט ופשוט לשים לב, פשוט לזהות מה קורה. האם זה מה שאנחנו עושים? בלי ששמנו לב, אנחנו מתחילים, אפילו לא מתחילים, זה די ממשיכים להמשיך לעשות ולשנות ולשפר ולתקן כל הזמן את מה שאנחנו פוגשים. ובעצם אנחנו לוקחים את אותה גישה בדיוק שהבודה התריע נגדה, שהיא הצורך הכפייתי כמעט שלנו לעשות מניפולציה למה שקורה. לפקוח את העיניים, לראות את העולם, לראות מה טוב לי, מה נעים לי, לרצות עוד, עוד, עוד. לראות מה לא נעים לי, ולהגיד לא, 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 לא. זה מה שהתריע. כנגד זה התריע הבודה, כדי נגד הנטייה הזאת, כל הזמן לריב עם העולם. וזה מה שאנחנו עושים בתוך המסגרת הרוחנית, בתוך ההצטלה של הלימוד של הבודה, להשתחרר מאותה. מאותה אשליה, מאותה נטייה מאמללת. ואנחנו עושים את זה, וזה כל כך כל כך טבוע בנו חזק, שאנחנו לא שמים לב איך אנחנו משתמשים בכלים שנועדו לשחרר אותנו מההתניה הזאת, כדי לשפר את ההתניה הזאת. אז אוקיי, אז אני יושב טיפה 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 יותר טוב שאני לא יכאב, שלא יכאב לי, ואני אעשה קצת, המחשבה אותי, אני לא רוצה אותה, אז אני אלחם בה, אני אשים אותה בצד, ואת זה אני רוצה עוד, תביא, 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 תביא לי עוד מאה. אנחנו כל הזמן יוצאים לתוך החוויה, מתבוננים בחוויה, תלמידים טובים, אבל מיד אחרי זה עסוקים ב... לשנות את החוויה, כדי שהיא תהיה יותר נעימה. ואם זה היה עובד עבורנו בחיים, אז יכול להיות שלא היינו מגיעים לפה מלכתחילה. עם הנטייה הזאת של כל הזמן לשפר ולתקן. אבל כנראה שזה לא כל כך עובד, ואנחנו באים לפה. ואחד הדברים שקשה ולוקח זמן להבין, וגם אחרי שמבינים לוקח זמן להפנים, שמדיטציה זה לא כלי של לרכוש עוד, אלא זה בעיקר כלי של לוותר ולשחרר. באופן עמוק, מדיטציה זה תהליך של שחרור, זה תהליך של ראייה, הרפייה, נטישה, שחרור של כל מה שכובל אותנו, וזה לא מעט. וההבנה שאכן כך עובדת מדיטציה היא הבנה לא פשוטה, ששמענו אותה מן הסתם לא מעט פעמים, אבל זה לא מסתדר עם התפיסה שלנו, אז אנחנו מסתדרים גם לשפר את המדיטציה ולהשיג עוד ולהשיג. תשימו לב לנטייה שיש בנו כל הזמן להשיג עוד. ועוד ועוד, אני רוצה עוד מזה ועוד מזה ועוד מזה, וממשיך גם בתוך הדרך הרוחנית, גם בתוך המדיטציה. אז מה זה גישה נכונה למדיטציה בהקשר הזה? יש פה כמה ציטוטים שהבאתי ממורה, מורה בורמזי בשם אוטה ג'ניה, שמזכיר לנו דברים שכבר שמענו ואנחנו אומרים, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד מתומצתת, והלימוד שלו עוסק בהפנמה של הגישה הזאת. מדיטציה היא אופן התבוננות ער ורגוע במה שקורה, נעים או לא נעים. להתבונן במה שקורה כפי שהוא קורה. שמענו את זה אתמול. To know what is what. To know what is what is not to change the what so that it will יסתדר עם מה שאנחנו רוצים שיהיה, אלא פשוט לדעת מה זה מה. מדיטציה איננה דרך לנסות ולחוות דברים ששמענו עליהם ולמדנו עליהם וקראנו עליהם. זאת אומרת שמדיטציה זה לא דרך כדי להגשים איזושהי פנטזיה של חוויה שיש לנו, ששמענו שלמישהו הייתה את החוויה הזאת. כי אז אנחנו הופכים את המדיטציה ככלי להשיג משהו. ופנדיטה, בהקשר הזה, אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ופנדיטה, גם מורה בורמזי ויפאסנה, אומר, מדיטציה זה להתבונן בתופעות מבלי לעשות שום מניפולציה למה שאנחנו רואים. נורא פשוט. להתבונן בעולם התופעות מבלי לעשות שום מניפולציה למה שאנחנו רואים. והפשטות היא גם הקושי. חוזר למה שהבודה אמר. זה כל כך עדין שאנשים לא יראו את זה, אנשים לא יבינו את זה. אנשים שהתכנות הזה לעשות ולשנות ולשפר ולהשיג ולרכוש ועוד ועוד, את העדינות של להתבונן מבלי לעשות מניפולציה, זאת גישה רדיקלית שונה ממה שאנחנו מכירים, רדיקלית משחררת. אז והוא אומר עוד, הוא פנדיטה, במדיטציה, אינך מנסה לגרום לדברים לקרות באופן שבו אתה רוצה שהם יקרו, אלא אתה מנסה להכיר את הדברים שקורים כפי שהם. הסבר למשפט הקודם. אנחנו לא מתבוננים כדי שהדברים יקרו כפי שאנחנו רוצים, אלא כדי להבין כיצד הדברים קורים. איך זה מתקשר לתרגול שלנו, תרגול הפשוט? מה זה אומר להתבונן בתחושות הגופניות מבלי לעשות להם מניפולציה? איזה מניפולציה אנחנו יכולים ורוצים ועושים במדיטציה כשאנחנו מתבוננים בתחושות? האם אנחנו יכולים להתבונן בתחושות של הנשימה כפי שהן מבלי להתערב ולרצות שהם יהיו אחרת מכפי שהם? גילינו לחלק, בעיקר בהתחלה, וההתחלה יכולה להיות שבוע, חודש, שנה. אני חושב שלי ההתחלה הזאת של להתבונן בנשימה מבלי לשלוט בה, היה תהליך של למעלה משנה של תרגול עד שיכולתי לאפשר לנשימה להיות כפי שהיא. אבל כשאנחנו מתבוננים בתחושות, נשימה או אחרות, אנחנו, קשה לנו מאוד שלא להתערב בתחושות, כי אנחנו מרגישים שהעולם שלנו תלוי בתחושות. אם נעים לנו, אנחנו ישר רוצים עוד מזה. ועוד, מה זה התנוחה הזאת שהיא כל כך נעימה לי? אני עוד, עוד, עוד. מה זה השקט הזה? אני רוצה עוד כזה שקט. או תחושה לא נעימה, מה אני עושה כדי להיפטר מזה? איך אני משנה? איך אני מזיז? אנחנו כל הזמן יוצאים אל מה שאנחנו פוגשים, מגיבים עליו כדי לעשות לו מניפולציה, להחזיק או להיפטר במידת, לפי סוג התחושה. ופה ההנחיה המדיטטיבית הפשוטה היא לראות את התחושות, לראות, לשים לב לנעימות או לא נעימות שלהם, מה שאנחנו קוראים כאב, מה שאנחנו קוראים כאב, תחושה לא נעימה, ולהשהות את התגובה האוטומטית שלנו. כי התגובה האוטומטית היא בית הכלא שלנו. התגובה האוטומטית מכניסה אותנו למעגלים של תגובתיות, של התנגדות, של הצמדות, של היאחזות, שמונעים איתנו לנוח בתוך המציאות כפי שהיא. התגובה האוטומטית, שלא בחרנו בה אף פעם, אבל אנחנו כל כך מאמינים לה, אף פעם לא בחרנו, לא התבוננו בזה, אמרנו, איזה תגובה מצוינת, היא עושה לי טוב. זה פשוט, זה הופיע ככה, וכמו תוקים אינטליגנטים, כל, אין, זה נכון, זה ככה, זה ככה, לא באמת חקרנו את זה. והתגובה האוטומטית, קוראים לה בספרות האנגלית, לדעתי בטעות, הטייס האוטומטי. טייס האוטומטי זה לא מטאפורה טובה, כי טייס אוטומטי דווקא מתקן טעויות. מחשב המטוס סוטה ומחזיר אותו, פה זה לא טייס אוטומטי, אלא זה תגובה אוטומטית. אין בה, היא לא מתקנת סטיות, היא רק מסיטה אותנו. אז האוטומט הזה מצר אותנו לתוך אזור נוחות שהוא נורא נורא מוגבל. וכל אחד גילה היום ואתמול את אזורי הנוחות שלנו. אזורי הנוחות הם גופניים והם מנטליים והם רגשיים. יש איזשהו אזור שלמדנו שבתוכו נוח לנו. זה הנעים וקצת קצת קצת לא נעים. וזה האזור שלנו. וזה טוב, זה כל טוב להיות בשמש מאשר בקור, וטוב להיות לכל משהו טעים. אבל כל פעם החיים מפגישים אותנו שוב ושוב, מטילים אותנו, אם תרצו, אל מחוץ לאזור הנוחות שלנו, ואנחנו מתחילים לצרוח. לא, קר מדי, חם מדי, כועס מדי, שיפוטי מדי. האזור הנוחות קולה אותנו, כי ברגע שאנחנו יוצאים ממנו, אנחנו כבר לא מכירים את עצמנו. אנחנו לא שולטים בתגובות שלנו, אנחנו מגיבים כמו שאנחנו לא היינו רוצים להגיב. ואנחנו עדיין, שוב ושוב זה קורה לנו, ואנחנו עדיין מאמינים שאזור הנוחות הוא האמת. אנחנו, כל מה שאנחנו מנסים לעשות בעולם זה לתמרן את העולם שיתאים לתוך האזור הנוחות שלנו. הבודה אומר לנו, עזבו את העולם, תגלו שאזור הנוחות יכול להיות הרבה יותר גדול מכפי ששארתם. הוא יכול לגדול ולגדול עד שיום אחד אולי נגלה מה שבודה גילה, שאין דבר שהוא מחוץ לאזור הנוחות. שאזור הנוחות הוא פיקציה. שאין מקום שאנחנו לא יכולים להרגיש בו את החיים במלואם, בשלמותם, בלי שום קשר לכמה זה נעים או לא נעים באותו רגע. הנעים או לא נעים זה מהטבע. נכנס קוץ, גם לבודה זה לא נעים. נחתך משהו, לכולם זה לא נעים. אבל עד כמה אנחנו מתייסרים וצועקים ומאמללים וכועסים ויוצאים והורגים ומטאפורית ופיזית, מישהו שפגע באזור הנוחות שלנו, זה כבר שייך לעולם התגובות שלנו וזה לא שייך לטבע הנעים או לא נעים של התופעה. אז הלימוד פה הוא רדיקלי כי הוא אומר לנו, תגלו שאזור הנוחות שלכם זה רעיון שאימצתם אותו, שהתמכרתם אליו, והוא בעצם מאמלל אותנו, למרות שעדיין כולנו נשאף ליותר נעים מאשר לפחות נעים. גם הבודה העדיף כיסא עם קש מאשר כיסא של קוצים. זה בסדר, זה בסדר שיהיה לנו נוח, זה בסדר שיהיה לנו נעים, אבל כשזה מפסיק להיות נעים או שזה נהיה פחות נעים, זה עדיין לא מוציא אותנו מהאיזון. אנחנו מגלים שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר נינוחים גם בתנאים שלא בחרנו בהם in the first place, מלכתחילה. דוגמה מאוד פשוטה שאפשר לחוש בה פה, כמה מכם חוויתם שעמום היום או אתמול? לא מעט אנשים מגלים, וואו, כמה משעמם, לא קורה שום דבר. רק הנשימה, נכנסת ויוצאת, מה כבר? ואם נסתכל עמוק לתוך שעמום וננסה להבין מה קורה שמה, אז נראה שאולי שהתקבענו לתוך אזור נוחות מאוד קטן של גירויים חזקים. אנחנו די מכורים לגירויים חזקים. לא באשמתנו, אפשר לומר, לזכותנו. אנחנו בתרבות כזאת של מוזיקה חזקה וטלוויזיה ודרמות והישרדות והתחתנות והתגרשות והכל. אנחנו מוצפים כל מיני גירויים מאוד מאוד חזקים. וכשעולם הגירויים הזה נמנע מאיתנו, אף אחד לא נרצח, אף אחד לא מת, אף אחד לא התגרש פה, לא קורים דברים דרמטיים, ואנחנו מוזמנים לבחון את העולם של הגירויים היותר עדינים, שהם לא פחות מענגים, אגב. בסוגריים, מסתבר שהם אפילו יותר מענגים. אז כשאנחנו פתאום מורגלים או מונחים להיות עם גירויים לא חזקים, עדינים, אנחנו משתוללים. אנחנו רוצים את הדרמות. היינו בדרמות, הם כל כך ייסרו אותנו שבאנו לפה, ופה אנחנו שתי דקות עם האין דרמות, ואנחנו רוצים לחזור לדרמות. אז תשימו לב למנגנון הזה, שהשעמום שאומר לנו, יש חוויה יותר מעניינת מהחוויה שאני חווה כרגע. אמונה הזאת, אם יהיה גירוי חזק, אז יהיה לי טוב. גירוי חלש. ומה רצינו מלכתחילה? הרבה אנשים סיפרו היום ואתמול שבעצם הם רוצים מידה יותר גדולה של שקט. אנחנו רוצים שקט. זה נכון, יש משהו נכון ובריא מאוד ומבריא בשקט, אבל איזה שקט, איזה סוג גירוי זה? זה גירוי עדין או גירוי חזק? גס. אז אנחנו רוצים שקט, וכשהעולם מופיע לנו בחוויה של שקט, של גירויים עדינים, אנחנו צועקים הצילו ואנחנו רוצים. אזור הנוחות שלנו מונע מאיתנו לפגוש את השקט שאנחנו כל כך רוצים לפגוש אותו. איך ההנחיה הזאת של להתבונן במציאות כפי שהיא, מבלי לעשות לה מניפולציות, איך היא מיושמת לתחום של הלכי רוח, של מצבי רוח? של רגשות, של סערות רגשיות. וזה נושא שלא נגענו פה הרבה היום, בסוף שבוע הזה, כי מפאת קוצר היריעה, וזה לא נכון להפיל את הכל למישהו שבא לתקופה כל כך קצרה, אבל כן הייתי רוצה להגיד כמה מילים, כי עולם של הלכי הרוח הוא באיזשהו מקום שווה לאיכות החיים שלנו. איכות החיים שלנו מאוד מאוד מושפעת, אם לא זהה, להלכי הרוח שמופיעים בנו. אם מופיע בנו כעס, אף אחד לא יכול להגיד שהוא שמח. אם מופיע בנו שמחה, קשה להגיד שאנחנו עצובים. הלכי הרוח. ואנחנו רוצים גם אותם להתבונן ולהכיר ולהיות בהירים מאוד אליהם במדיטציה. הלכי הרוח אבל הם חמקניים, כי הם לא אובייקט פיזי. ולכן ההנחיה היא לשים לב לא רק לנשימה, לא רק לתחושות, אלא גם להלך רוח שמופיע בנו תוך כדי שאנחנו מתבוננים בתחושות. האם מופיע בנו שיפוטיות? אני יכול להסתכל חצי שעה בנשימה ואני לא אשים לב כמה אני שיפוטי, או כלפי הנשימה, או כלפי עצמי שאני לא נושם בסדר. או כלפי מי שנתן לי את ההנחיה הדפוקה הזאת לנשום ולא לעשות שום דבר אחר. אז תהיה שיפוטיות, תהיה ספק, תהיה ציניות, תהיה כעס. אני לא אשים לב זה כי אני רק עם הנשימה. והבודה אמר, הלכי רוח מאוד מאוד חשוב לראות אותם, כי במידה רבה הלכי רוח מסוימים מעוותים את הראייה שלנו. אנחנו לא יכולים לראות את הדברים ברורים כאשר מופיע בנו הלך רוח. והדוגמה שהוא נתן, הבודה, הוא אמר, כשם שבן אדם שמסתכל בסיר מים רותח, לא יכול לראות את בבואתו שלו, בגלל העדים שעולים והרתיחה, הוא אומר, ככה בן אדם שמתבונן דרך כעס, עם כעס, אומר שגם אדם עם יכולת ראייה נורמלית לא יכול להביט לתוכו ולראות את פניו שלו בתוך הסיר, ובאותו אופן כשהתודעה מוצפת בדחייה ובכעס, האדם לא יכול לראות את השחרור מאותו מצב. האדם לא יכול להבין כהלכה את מצבו ואת מצב האחר. אומר לנו הבודה, כשאנחנו מתבוננים על המציאות דרך ענני עדי הכעס, כדוגמה למצב רגשי, אנחנו לא נוכל לראות לא את המצב לאשורו, את מה שאנחנו רואים, ולא את היציאה, את השחרור מאותו מצב. במילים יותר פשוטות, הלכי הרוח מערפלים את תודעתנו, כך שאנחנו לא יכולים לראות דרכם ברור. לא יכולים לראות נכוחה דרכם. אז יש פה פרדוקס, אנחנו עושים ויפאסנה, אנחנו רוצים לראות ברור, אבל הלכי הרוח מונעים מאיתנו לראות ברור. ואז ההנחיה המדיטטיבית, ולא רק, אבל מדיטציה זה דרך ללמוד דברים על החיים, אם אנחנו לא יכולים לראות ברור את מה שמעבר לכעס, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לראות ברור את הכעס. והדימוי פה זה לפילטרים שנמצאים סביב הראייה שלנו, כמו תחשבו על עדשות, פילטרים של צבע ששמים לפני מצלמה נניח, או למשקפיים. אז אם העדשה אדומה, כל מה שאתה תביט דרכו החוצה, כל מה שתצלם, יהיה אדום, יהיה צבוע ויהיה מכוסה או מושפע מהפילטר, אז אתה לא יכול לראות ברור את מה שמעבר לעדשה, אבל אתה יכול להתבונן בצורה מאוד ברורה בעדשה עצמה. אתה יכול לראות בוודאות את המאפיינים של אותה עדשה אדומה. באותה מידה, אנחנו מונחים להיות, לפתח בהירות של תשומת לב להלכי הרוח שבאים, שמופיעים בהכרתנו, בתודעתנו, ומערפלים את מה שמעבר להם. זה אומר להיות מאוד בהיר לגבי השיפוטיות. להיות מאוד בהיר לגבי הספק, להיות מאוד בהיר נגד האי שקט. כמה אנשים סיפרו על אי שקט נורא חזק, חייבים לקום, חייבים ללכת. אז אי השקט צובע את המציאות ואנחנו מאמינים לו, אנחנו פשוט לא רואים שזה פילטר, זה פילטר בינינו בין המציאות. הכל צבוע בפילטר, אז אי אפשר לראות את המציאות נכון, אבל אפשר לראות נכון את הדבר היחידי שאפשר לראות נכון זה את הפילטר עצמו, את אי השקט. אז אנחנו הופכים את אי השקט זמנית לאובייקט המדיטציה שלנו, אנחנו מתבוננים בחוויה התחושתית והמנטלית של אי שקט, ורואים מה קורה בגוף, איפה יש ויברציות, ואיפה יש זרמים, ואיפה יש תחושות, ומה מזיע, ומה קורה לנשימה. אי שקט, זאת חוויה גופנית מאוד מאוד ברורה. אפשר להתבונן באספקט הגופני שלה, וכדאי ומעניין. כי כשאנחנו מתבוננים בה, נעלמת הבעיה. זה הופך פשוט לתחושה. כמו שזה 10 תאילנדים עושים לך מסאז' גדול בכל רגל, ו10 פה, ו200 נמלים. העולם כולו התגייס לעשות לך מסאז'. חברת החשמל התחברה לך לגוף ומזרימה לך. איזה כיף. לא מה שאתה צריך לעשות. זה פשוט... כל עוד אנחנו מאמינים לאי שקט, לשדר שהוא משדר, לא נצא מזה אף פעם. נהיה חסרי סבלנות, נהיה עם פתיל קצר, נצטרך כל הזמן. את הדבר הבא, את הדבר הבא, את הדבר הבא. אבל שאנחנו מוכנים להסכים ופשוט לחוות את החוויה של אי שקט, להתמסר. להתמסר בעיניי זאת מילה יפהפייה, אבל אם למישהו קשה, אז זה פשוט להיות עם זה לגמרי, נעלם את הבעיה. אין שום בעיה. יש פשוט תחושה חזקה מאוד, שאי אפשר לומר עליה לא שהיא נעימה ולא שהיא לא נעימה, זה פשוט מה שיש. וזה מאוד מלמד, כי פתאום אנחנו לומדים שאנחנו לא שבויים, אנחנו לא... אי השקט מפסיק להיות... הגבול של אזור הנוחות שלנו. הוא נכנס לעוד תחום בתוך גבול הנוחות שלנו. עוד דבר שאנחנו יכולים לשים לב אליו. וכשאנחנו באמת שמים לב אליו, אז באמת כבר אין איתו בעיה. זו דוגמה אחת. ואם אנחנו לוקחים את זה עוד קצת קדימה, אז אנחנו יכולים להתבונן מה קורה לתודעה שלנו, או בוא נעזוב את המילה שלנו, מה קורה לתודעה, למודעות, כאשר אנחנו מתבוננים באובייקטים כאלה ואחרים. בדרך כלל יש לנו הזדהות נורא נורא חזקה עם האובייקטים. מה שהאובייקט משדר, השקט, הכעס וזה, זה אנחנו. יש הזדהות מלאה. אולי כאילו החריץ בתוך הדבק הזה של ההזדהות המלאה, המדיטציה יכולה לאפשר את החריץ הזה, בזה שאנחנו מסתכלים, מתבוננים באי שקט, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם ידיעת האי שקט שקטה או לא שקטה? האם ידיעת הספק מוטלת בספק או לא מוטלת בספק? האם ידיעת הכעס כועסת או לא כועסת? ואנחנו יכולים לגלות, בהתחלה זה נשמע כמו איזה כהן, או זה נשמע כמו איזה תרגיל אינטלקטואלי, אבל אנחנו יכולים לגלות שאכן החוויה שלנו יכולה להיות כזה. ישנו כעס, והידיעה של הכעס נטולה מהמאפיינים של הכעס. ישנה ידיעה של אי שקט וידיעת אי השקט שקטה. ישנה ידיעה של ספק, ישנה ידיעה של בלבול. הבלבול מבולבל, אבל ידיעת הבלבול מאוד בהירה. ישנה בהירות לגבי ידיעת הבלבול. כך שהתשומת הלב מצביעה על מה שהיא רואה, אבל לא מותנה במה שהיא רואה. וזה אחת התגליות המדהימות, שתשומת הלב היא לא מותנית, היא לא תלויה במה שהיא רואה. אפשר להתבונן בכל דבר. עד עכשיו חשבנו שאנחנו יכולים להתבונן רק בדברים לא מפחידים, רק בדברים נעימים, רק בדברים משמחים, רק בדברים מעניינים, רק בדברים לא מאוד מדכאים. ולאט לאט, עם התרגול, אנחנו מגלים שאין דבר שלא ניתן לראות ולהעיר אותו בתשומת הלב. ואנחנו מגלים דרך זה שיש בנו מקום שהוא שקט, לא משנה לכמה רעש יש בתוך מה שאנחנו רואים. ובהקשר הזה נותנים את הדימוי בספרות הבודהיסטית של המראה, שהמראה שמשקפת בצורה מאוד בהירה את מה שמביט במראה, אבל המראה עצמה לא מושפעת ממה שהיא רואה. מראה שמאירה שחור לא הופכת לשחור, היא נשארת מראה. מראה שמראה לבן, מראה לבן. ובמובן הזה, זאת מטאפרה כמובן, ושוב, זה לא כמו שזה נשמע, זה לא תרגיל אינטלקטואלי, זאת התנסות שאנחנו מוזמנים להציץ אליה, להתנסות בה, לקום ולטעות שוב ושוב, עד שפתאום ההתנסות שלנו תאשר ואנחנו נדע שאכן זה כך. כמו שהמראה לא נצבעת ולא מתעוותת על ידי מה שהיא רואה, כך גם התודעה שלנו. והחוכמה הזאת היא מגלה לנו את החופש מהתלות במה שמופיע. ואת זה מה שהבודה, אחד הדברים שהבודה הבין ומנסה לגרום לנו להבין. והתרגול הזה מביא אותנו יותר ויותר להיות מסוגלים ומוכנים ופתוחים לחוות את העולם כפי שהוא. כי כשאנחנו מתחילים את הדרך, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו מוכנים לפגוש רק את הדברים שאנחנו רוצים לפגוש, רק את האזור הנוחות פלוס מינוס של הציפיות שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לפגוש בעולם. ולאט לאט אנחנו יכולים לגלות שוואלה, זה לא מה שציפיתי, אבל זה גם עולם, זה גם חיים. אנחנו יכולים, והחוויה והפרי הוא פחות ופחות פחד מפני מה שנפגוש. פחות ופחות פחד מהרגשות, פחות ופחות פחד מההתנסויות. זה לא אומר שלא נפסיק לפחד. פחד הוא תופעה אנושית שאני לא חושב שצריך להיעלם. וטוב שכשאנחנו עומדים מול תהום יופיע בנו איזשהו פחד. כי... אבל ייתכן, הפחד בהחלט יכול ופוחת. לגבי ההיעלמות שלו, כן או לא, נשאיר את זה לבודות. אבל יש הרבה חופש גם כשמרגישים שהפחד פוחת. אני רוצה לספר על עוד איזושהי סוטרה של הבודה, שעוסקת ביכולת להתמסר ולהרפות. סוטרה מתוך קובץ סוטה ניפטה. זה קובץ מאוד קצר יחסית לטקסטים של הבודה, שבחלק האחרון שלו הוא עונה לשאלה של 12 תלמידים, כנראה מאוד חכמים, שהכינו שאלות מאוד מאוד בוערות בדרכם לפגוש את הבודה. ואחד מהם שואל את הבודה, ג'טוקני שמו, מהו המצב של שלום ושלווה? איך למצוא ולדעת את הדרך שמביאה לסיום הגלגול החוזר והנשנה? בסוגריים, חיזור הגלגול החוזר והנשנה במעגלי הסבל והבלבול. והבודה עונה לו, הרפה מחמדנות, הרפה מהחמדנות אחר עונג. ראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו ואין דבר שאתה צריך לדחותו. בשבילי זאת הנחיית מדיטציה מאוד מדויקת. הרפה מן החמדנות אחר העונג וראה שאין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. ואז הוא ממשיך, הבודה, יבש את, את השאריות של עברך, ואל תייצר דבר אל עתידך. אם אינך נאחז בהווה, אזי אתה יכול לנוע ממקום למקום בשלום. ויד על הלב, זה מה שאנחנו באמת רוצים, לנוע ממקום למקום בשלום. להיות בשלום איפה ואיך שלא נהיה. והבודה אומר פה, יבש את עברך. מה זה יבש את עברך? זה לא שאנחנו מוחקים את כל התמונות מהאלבומים. אנחנו לא חוזרים שוב ושוב באופן כפייתי ומנסים להנדס את העבר שיהיה אחרת מכפי שהוא היה. העבר היה, אנחנו מניחים לו. ואל תייצר דבר אל עתידך. אל תהיה עסוק בצורה אובססיבית בלתכנן את העתיד שלך. זה לא אומר אל תתכנן. אל תהיה עסוק בצורה אובססיבית. ואם אינך נאחז בהווה, זה שוב דבר לא פשוט, כי הרבה מאיתנו מנסים כל הזמן להיאחז בחוויות הנעימות ולהחזיק אותן למרות שאנחנו כבר גילינו שהם נרצה או לא נרצה הם יתחלפו. אז אם לא נייבש את עברנו ולא נייצר דבר אל עתידנו ולא נאחז בהווה, נגלה שאנחנו יכולים לנוע ממקום למקום בשלום. לפעמים, במזל גדול, מספיק לשמוע את ההנחיה הזאת של הבודה, או לשמוע אותה מפי מורה אחר, לשמוע, אולי להרהר במה זה אומר בשבילי עכשיו, ומשהו בתוכנו מרפא בצורה מאוד מאוד מפתיעה. לפעמים זה קורה אחרת. אנחנו לוקחים את ההנחיה הזאת ומתחילים לבדוק אותה בתוך ההתנסות. מה אני יכול עכשיו להרפות? במה נאחזתי כרגע? מה אני יכול, איזה חמדנות לתענוג, לעונג, יש לי כרגע? עכשיו שאני יושב במדיטציה, מה אני חומד? מה אני מאוד מאוד משתוקק שיקרה? זה לא מטאפיזי, זה לגמרי מוחשי. בכל רגע נתון יש אפשרות שיש דבר ספציפי וקונקרטי שאנחנו, דעתנו חומדת ואז נאחזת בו. דברים קונקרטיים, יכול להיות שיהיה מאוד שקט, יכול להיות שלא יופיע כאב, זה יכול להיות שהתחושה הנעימה של הנשימה, לבדוק את זה. מהם הדברים שדעתנו נאחזת בהם, והאם אנחנו יכולים להרפות אותם. לפעמים זה יכול לבוא פשוט מתוך ייאוש, כי כל מה שניסינו עד עכשיו לא עבד, וניסינו, ותרגלנו, והיינו פה, והיינו שם, ותרגלנו ככה, ותרגלנו אחרת. ונסענו לשם ונסענו לפה, ויש איזשהו שלב קורה, ולפעמים זה יכול להיות ברכה גדולה, שאנחנו מתייאשים, אנחנו מרפים מהכל פשוט מתוך ייאוש. להרפיה זה לא משנה מתוך מה זה בא, זה ה-good news. אם הרפנו, אז הרפנו. אם הרפנו באמת, יש סיפור נורא יפה שפתאום אני נזכר בו. אחרי זה, צחי, אתה תגיד לנו אם להכניס את זה לקלטת או לא. על איזה מאסטר מדיטציה, מתרגל מדיטציה. קראו לו בובו רושי, בדיעבד. הוא תרגל זן. כשהוא נכנס בגיל 20 למנזר, הוא היה הבטחה גדולה. כולם ציפו לו גדולות ונצורות. המאסטרים סימנו אותו. בגיל 25 הוא עדיין נחשב להבטחה גדולה בין הנזירים, בין הקולגות. הייתה לו התמדה, הייתה לו נחישות, הייתה לו בהירות. בגיל 30 היו כבר אנשים שהתחילו להרים גבה. מה הסיפור הזה של בובו? למה? מה זה? כבר 10 שנים ולא רואים שום דבר. ובובו בעצמו התחיל להיות לו לא קל. בגיל 35 כבר די הרבה אנשים פקפקו בעתידו של בובו. ולבובו נהיה יותר ויותר קשה. ובובו המשיך תרגל כל הזמן, תרגל הרבה מסירות, הרבה התעקשות. כשהיה לו יום הולדת 40, כך מספר הסיפור, בובו מבין שזה לא קרה לו, ובייאוש גדול, באישון לילה, בחצות, טיפס על על הקירות של המנזר של קיוטו, ועזב את המנזר, בלי שאף אחד ידע. ובייאושו הגדול, עולמו חרב עליו, כל מה שהוא האמין בו ב-20 שנה האחרונה, התמוטט לאט, למרות כל המאמצים שלו. מצא את עצמו הולך ומשוטט בקיוטו, בחצות בלילה, מגיע לרובע של הזונות. וזונה אחת, ראתה אותו אישה אחת, וראתה את יהושע הגדול, ומתוך חמלה גדולה אספה אותו אליה. הכניסה אותו אליה לחדרה, לביתה. והם שכבו, אין כבר מה להפסיד, אין כבר הערה, אין כבר שום דבר, פחות אישה להתחבק איתה. והסיפור אומר שברגע האורגזמה הוא הגיע להערה. כשהוא התייאש לגמרי, כשהוא הרפא את הכל. אחרי זה הוא חזר למנזר, והמאסטרים אישרו את הערתו. הוא הפך למורה, הקימו לו מנזר, הוא לימד. אומרים שהיה מורה מאוד טוב. אתם יכולים עוד היום לקרוא באינטרנט על בובו רושי. בובו, אני לא יודע, אבל אמרו לי, ביפנית זה פין. אז הוא הפך למאסטר, לפין המואר. אז המסר, אם נחזור, שההרפיה, השחרור, יכול לבוא בהרבה צורות שבלתי צפויות. זה יכול להתחיל כאיזה רעיון שמחלחל לתודעתנו, ואנחנו בעקבותו מזהים אפשרות לשחרר, ואכן משחררים, וכשהשחרור הוא אותנטי, מתחיל איזשהו תהליך שאנחנו רק יודעים את ההתחלה שלו. זה יכול להיות בצורה ספונטנית, אנחנו שומעים משהו ומשהו בתוכנו מרפא מבפנים, בלי שאפילו הייתה פעילות רצונית, אבל שמענו משהו, זה הדהד עמוק בתוכנו ומשהו גדול מרפא. וזה יכול להיות בעוד מן הסתם אין ספור דרכים ש אי אפשר להסביר אותם במילים, כמו למשל ייאוש גדול, אבל ייאוש שבא אחרי שכבר צעדנו והרמנו וסחבנו וראינו כמה שהסחיבה והמאמץ וההחזקה קשים. זאת אומרת, כשהאיכויות האחרות כבר שמה, אבל אין שמה את האיכות של ההרפייה, של הוויתור, אז לפעמים הייאוש מביא את האיזון הכל כך נחוץ בין האיכויות. אז אני רוצה לסיים ולאחל לכם, להזכיר לכם את האפשרות שוב ושוב להסתכל לתוך החוויה, לתוך מה מחזיק אותי כרגע, מה אוחז אותי כרגע, מה מביא לי אי שקט, ולא איך אני פותר אותו, אלא איך אני מרפא אותו. לא איך אני מהנדס אותו, משנה. זה אנחנו נעשה מספיק בחיים. אבל כאן, איך אני יכול פשוט להתמסר, לראות ולהרפות. אז בואו נסיים בקצת שקט.